אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
ג'ונתן פולארד, היהודי-אמריקאי שהורשע בריגול חמור למען ישראל, ושוחרר לפני 5 שנים מהכלא אחרי 30 שנות מאסר, נחת ממש ערב ראש השנה האזרחית החדשה בישראל. פולארד בן ה-66 הגיע יחד עם רעייתו אסתר, חודש לאחר שהוסרו התנאים המקבילים שהוטלו עליו. הם הגיעו עם מטוסו הפרטי של המיליארדר שלדון אדלסון, משדה התעופה ניו-יורק בניו ג'רזי. לקבל אותו הגיע ראש הממשלה, הוא קיבל את פניהם של בני הזוג פולארד ונתן להם תעודת זהות ישראלית ואמר להם עכשיו תוכלו להתחיל את החיים מחדש בחופש ובאושר, עכשיו אתם בבית. ופולארד אמר, אנחנו נרגשים להיות בבית סוף סוף אחרי 35 שנה, אנו מודים לעם בישראל ולראש ממשלת ישראל שהחזירו אותנו הביתה. אין מי שגאה יותר במדינה הזו או במנהיג שלה יותר מאיתנו. ואנו מקווים, אמר ג'ונתן פולארד, להפוך לאזרחים פרודקטיביים בהקדם האפשרי ולהמשיך בחיינו כאן. זו מדינה נהדרת, יש לה עתיד מזהיר, היא העתיד של העם היהודי ואנחנו לא הולכים לשום מקום. כעת רציתי להביא לכם מה אומרים פרשנים על פרשת פולארד. פרשת פולארד העסיקה את התקשורת הישראלית שנים רבות. ברצוני להביא לכם מדברי יוסי מלמן שכתב בעיתון הארץ על פרשה זו. הוא אומר, 5 פעמים בגדו ממשלות ישראל וקהילת המודיעין שלה בג'ונתן פולארד, המרגל היהודי-אמריקאי שהפך מעל האדם חופשי לגמרי 35 שנה אחר שנעצר בוושינגטון. כאמור, בגלל הבגידות האלה הוא נידון למאסר עולם בגין ריגול למען ישראל, ריצה 30 שנות מאסר ועוד 5 שנים תחת הגבלות קשות. יוסי מלמן אומר כי החטא הקדמון היה כשרפי איתן שעמד בשנות ה-80 כראש הלשכה לקשרי מדע, קוראים לזה בקיצור לקם, החליט להפעיל את פולארד. הבגידה השנייה, הוא אומר, התרחשה שאיתן ועוזריו בלקם הפעילו אותו ברשלנות ולא הכינו עבורו תוכנית מילוט למקרה שהמבצע השתבש. אחר כך הוא אומר, בגדה בו ממשלת האחדות הלאומית ששיקרה לממשל רייגן שטענה כי הפעלת פולארד הייתה מבצע בלתי נשלט, והפעם הרביעית הייתה שישראל הסכימה לשתף פעולה עם הממשל אך לא התנתה זו בדרישה שלא יוטל על פולארד מאסר עולם. והבגידה הרביעית לפי יוסי מלמן באה אחרי שישראל כבר הסכימה לשתף פעולה ולהחזיר לממשל את כל המסמכים הסודיים שפולארד הביא למפעיליו, או אז הוא אומר, ניסו בדרך המדיני במערכת הביטחון להתחכם גם לעונות את מערכות המשפט והמודיעין של ארצות הברית, ובכך הוסיפו חטא על פשע. כל הפעולות האלה, הוא אומר, בתקופת ממשלת הרוטציה של שמעון פרס ויצחק שמיר מ-84-88, שרי הביטחון אז היו יצחק רבין ומשה ארנס. יתר המעורבים הראשים היו אז רפי איתן, ראש לקם, יוסף יגור ואילן רביד, סוכני לקם שפעלו תחת כיסוי דיפלומטי של נספחים מדעיים בקונסוליה הכללית ובשגרירות בוושינגטון, אלוף משנה אביעם סלע, טייס חיל האוויר שהכיר בין פולארד לאיתן, ואלוף עמוס לפידות, מפקד חיל האוויר, משה לוי הרמטכ"ל, אהוד ברק ראש אמ"ן ונחום אדמוני ראש המוסד. אז אולי נחזור ונראה מיהו ג'ונתן פולארד. הוא נולד ב-1954 למשפחה יהודית ואוהדת ישראל בטקסס, שעברה מאוחר יותר לאינדיאנה. האב היה פרופסור למקרוביולוגיה, ומצעירותו נמשך פולארד לסיפורי גבורה לישראל, וכשהיה בקייטנה לנער שוחר מדע במכון ויצמן ביקש להתגייס למוסד. הוא למד באוניברסיטת סטנפורד ובהמשך באוניברסיטת טמפסט, ומורה וחבריו ללימודים נחשפו לדמיונו המפותח ושמעו בין היתר ממנו כי הוא קולונל במודיעין הישראלי. החיידק הציוני מודיעיני הרפתקני לא הרבה ממנו אז. ב-1977, לאחר שסיים את לימודיו, הגיש פולארד מועמדות לסוכנות הביון המרכזי, ל-CIA. ומעניין לדעת שבדיקת פוליגרף מצא אותו לא אמין והוא נדחה. אך למרבה ההפתעה, בגלל היעדר תיאום בין הגופים שהרכיבו את קהילת המודיעין האמריקאית, הוא נמצא מתאים מאוד למשרה במרכז לכוננות נגד טרור של הצי האמריקאי. וכתוצאה שאול מחדל של הביון האמריקאי שלו הקפיד על מידור עולם, הוא זכה לנגישות כמעט לכל החומר הסודי ביותר שהחזיקו לא פחות ולא יותר כמעט כל סוכנויות המודיעין של ארצות הברית. וב-1981 נשלל מפולארד סיווגו הביטחוני בשל מה שהוגדר התנהגות מוזרה, למרות שסרב ללכת לטיפול פסיכיאטרי, ולאחר זמן מה? הוחזר לו הסיווג הביטחוני הגבוה. שואלים למה? אף אחד לא יודע. באביב 1984 נקלע פולארד לפגישה מקרית בניו יורק ששינתה את חייו. הוא פגש בנסיבות חברתיות איש עסקים יהודי שסיפר לו על אלוף משנה סלע, טייס ומפקד מצטיין, שהשתתף 3 שנים קודם לכן בתקיפת הכור הגרעיני בעיראק ושעה באוניברסיטת קולומביה כחלק משבתון. פולארד מאוד התלהב, ואיש העסקים הבטיח להכיר ביניהם. כעבור כחודש התקשר סלע לפולארד, טס לוושינגטון ונפגש איתו. פולארד סיפר לו כי הוא כועס על ארצות הברית משום שאינה חולקת את כל המידע המודיעיני שלה עם ישראל. סלע האזין בעניין רב לדברי פולארד, חזר לניו יורק וחיבר תזכיר. הוא העביר אותו בכל שרשרת הפיקוד של מערכת הביטחון והמודיעין, ובישראל החליט לו לגייס את פולארד. בדיונים שהתקיימו אז הוחלט שהמוסד, הממונה על גיוס מרגלים מחוץ לגבולות ישראל, לא ייצור מגע עם פולארד בגלל קשריו הטובים עם ה-CIA, והמשימה הוטלה על איתן שפעל בסמכות וברשות שמעון פרס, שמיר, יצחק רבין וגם ארנס. ולהקם הייתה יחידה סודית במשרד הביטחון שנוסדה ב-1957, ותפקידה היה לדאוג להבטחת מידע ולהספקת ציוד סודי לכור הגרעיני בדימונה. בהמשך היא הפכה לגוף ביון שעסק באינסוף מידע טכנולוגי מדעי עבור כל קהילת המודיעין של ישראל והתעשיות הביטחוניות שלה. וללקם שפעל ממשרדים בתל אביב היו נספחים מדעיים באירופה ובארצות הברית. וב-1981 מינה שר הביטחון אריאל שרון את מקורבו רפי איתן לראש היחידה. ובחודשים הראשונים להפעלה טסה לה כמה פעמים לוושינגטון וקיבל מפולארד מסמכים סודיים. סלע נעזר לשם כך ביגור ורביד, אך בניגוד להם הוא לא נהנה מחסינות דיפלומטית והיה מודע לכך שאם הוא יתפס בארצות הברית הוא יואשם בריגול ועונשו יהיה כבד, אבל הוא היה מוכן לקחת על עצמו את הסיכון. ובנובמבר 84, הטיס איתן על חשבון לקם את פולארד וארוסתו אן הנדרסון לפריז, ושם הכיר להם את יגור שיהיה מעטה מפעילם של השניים. סלע בינתיים, הטייס, סיים את השבתון וחזר לישראל. לשמחת פולארד הוא היה גם בפגישה בפריז. החבורה הישראלית לקחה את הזוג למסעדות מפוארות, קנתה להם טבעת יהלום יקרה, שעלתה $10,000, וכעבור זמן מה השניים התחתנו. לביקור בצרפת, כותב בעיתון הארץ, יוסי מלמן, הוא כותב שבביקור בצרפת הייתה סיבה נוספת לכבול את ידי הזוג ולמנוע מהם כל אפשרות לסגת. ואיתן, הוא אומר, ידע את ההבדל בין מרגל מתנדב למרגל בתשלום. השני ימצא את עצמו נסחט אם לא ירצה, ירצה את מפעיליו. ומפריז שלח איתן על חשבון לקם את הזוג לטיול, טיול באירופה, בוונציה ובישראל. ובתל אביב הוא שלב דרכון ישראלי על שם דני כהן עם תמונתו של פולארד, רמז אולי למרגל של המוסד אלי כהן שפולארד מאוד העריץ ואשר נתלה בדמשק. אמר לשניים כי יקבלו משכורת חודשית של $1,500 והבטיח להם עוד $200,000 בחשבון סודי בשוויץ. ג'ונתן ואן עבדו כצוות, הראשון בצי אמריקאי והשנייה בחברה ליחסי ציבור, והם סיפקו מידע לישראל, והמידע שהעביר פולארד ללקם היה משובח ביותר. השאלה היא, איך העביר ג'ונתן פולארד את המידע לישראל? בסוף כל שבוע, הוא הוציא ממשרדו מזוודה מלאה במסמכים, הסתיר אותה בתא המטען של מכוניתו ונסע לעסק לשטיפת מכוניות. שם היו מפעיליו נוטלים את המסמכים. הם היו מצלמים אותם בדירה שהוכנה לשם כך, ואז מחזירים אותם לפולארד שהשיב אותם למשרדו. המסמכים נגעו לתוכניות הנשק הכימי של סוריה, על מאמצי עיראק להחיות את תוכנית הגרעין שלה, על משלוחי הנשק הסובייטי בכל המזרח התיכון, וכמעט כל מברק או ערכת מודיעין אמריקאית שעסקה באזור. המסמכים הנחשקים ביותר היו אלה שכללו תצלומי לוויין, הועיל ולישראל עדיין לא היו לוויינים משלה, ותצלומים כאלה שימשו את המודיעין הישראלי עבור התקיפה על מטה אשף בתוניסיה 1985. ובנובמבר 1985 החל מנהלו של פולארד, ג'רי אגי, לחשוד במתרחש. והוא התקין מצלמה נסתרת בשולחנו של פולארד והורה לעקוב אחריו. וב-20 בנובמבר 1985, לאחר שהבין כנחשף, התקשר פולארד פעמיים מטלפון ציבורי לשגרות ישראל בוושינגטון, ושוחח עם איש ביטחון ישראלי. השיחות היו קצרות. וניכר שהוא היה נואש ומפוחד. הוא הזדהה בשמו, לחש שמות של מפעיליו וניתק ביודו כי הבולשת הפדרלית FBI מאזינה. איש הביטחון שידע גם הוא שהשגרירות מואזנת, גם האמריקאים האזינו לכל שיחה שמגיעה לשגרירות הישראלית, הורה לפולארד לבוא בתנאי שיצליח לנער מעליו את המעקב. למחרת אספו ג'ונתן ואן פולארד את תעודות הלידה שהנישואים שלהם, פנקסי חיסון וגם את החתול, ונכנסו למכונית הפורד מוסטנג שלהם. ולמרות שהבינו שלא הצליחו לנער את המעקב, הם נסו לשגרות ישראל. כששערי הפלדה נפתחו כדי לאפשר למכונית אחרת להיכנס, פרצה מכוניתם של בני הזוג פולארד לחצר. איש ביטחון ישראלי באקדח שלוף יצא אליהם. אני יהודי, זקוק לעזרה, FBI בעקבותיי, אמר ג'ונתן. אנשי השגרירות הנסרים התקשרו לישראל וקיבלו הוראה לגרש את השניים מהמתחם. בני הזוג עזבו ועד מהרה נעצרו בידי סוכני ה-FBI. בישראל הופצה גרשה שקרית לפיה הציר המדיני בשגרירות אל יקים רובינשטיין ולימים היועץ המשפטי לממשלה ושופט בית המשפט העליון הוא שהורה לסגרת השניים. בפועל מי שנתן את ההוראה היה רפי איתן אשר דרך אגב מת לפני כשנה וחצי. יוסי מלמן כותב בעיתון הארץ שלמרות הפיתוי הרב אסור היה לישראל להפעיל את פולארד. לא רק בגלל ששתי המדינות הן בעלות ברית והגיעו עוד בראשית שנות ה-50 להסכמה שלא ירגלו אחת נגד השנייה, אלא בגלל שפולארד היה יהודי ואיש מודיעין אמריקאי. יום לאחר מעצרו של פולארד אמר הנשיא רונלד רייגן על ישראל שהם דקרו אותנו בגב. ולימים נתלתה תמונתו של פולארד במבואה לחדר המפגשים עם אזרחים במטה של ה-CIA, כאילו לומר, ראו הוזערתם שלא תעיזו לגייס מרגלים בארצות הברית. למרות זאת, מספר יוסי מלמן ב"הארץ", זו לא הייתה הפעם הראשונה שבה המודיעין הישראלי מגייס, מפעיל וגונב מידע וציוד מארצות הברית ועוד על אדמתה. הנספח הצבאי חיים הרצוג נאלץ לעזוב את ארצות הברית בגלל שנחשד בכך ב-1949. ובשנות ה-60, חשדו אמריקאים ברפי איתן, אז במוסד ובאנשי לקם, שגנבו בעזמת זלמן שפירו, שהוא היה איש עסקים מדען יהודי, אורניום מארצות הברית. ובשנות ה-80 הבריחו קצינים בחיל האוויר ובחיל השריון, ששעו בהשתלמויות בארצות הברית ציוד וידע אמריקאי. וב-1985 חשף ה-ABI, ה-FBI, חברה הנמצאת בבעלות איש העסקים והמפיק ארנון מילצ'ן, שהבריחה מתגים ששימשו לציוד רפואי, אך גם לייצור נשק גרעיני עבור הקור בדימונה. מילצ'ן הופעל בידי לקם בימי בלוברג ואיתן, והוא נחשף כחצי שנה לפני מעצרו של פולארד. בכל זאת נהג איתן בשעננות. הוא הפקיד את המבצע בידי אנשי לקם שלא היו מפעילי סוכנים מקצועיים, ויוסי מלמן אומר שהתוצאה הייתה רשלנות פושעת והיעדר תוכנית מילוט. בתחילת הפעלתו של פולארד הורה איתן כי במקרה של תקלה עליו לעלות על אוטובוס ולנסוע לקנדה. אבל הוא לא הכשיר אותו מה לעשות, איך לעשות, איך לזהות מעקבים ואיך לנער מעקבים. ישראל התנצלה על פרשת פולארד, פירקה את לקם, אף שהצורך שלה בהשגת מידע טכנולוגי ומדעי לא נעלם. ישראל גם התחייבה שלא לרגל נגד ארצות הברית, ועד כמה שאפשר לדעת, ההבטחה הזאת אכן קוימה. עם זאת, בממשל ובסוכניות המודיעין של ארצות הברית, ידעו שפרס ושמיר שיקרו כשטענו שפרשת פולארד הייתה פעולה חריגה ולא מאושרת. שני ראשי הממשלה היו צריכים לדרוש כתמורת שיתוף פעולה מלא מצד ישראל, לא יוטל על פולארד עונש כבד. אך בפניקה שאחזה בהם, אומר יוסי מלמן, ואולי בגלל הציניות ש... נו, יקריבו אדם לטובת האינטרס הלאומי הישראלי, הם נמנעו מלדרוש את מה שכל פרקליט סביר היה עושה עבור הלקוח שלו. ובמסגרת שיתוף הפעולה להסדרת הפרשה, דרשה ארצות הברית שישראל תחזיר לה את אלפי המסמכים שגנב פולארד. אמריקאים אינם טיפשים, הם העריכו שלישראל יש העתקים, אבל הם רצו את המסמכים חזרה כדי להעריך את הנזק שנגרם להם ולמזער אותו. ושר ההגנה דאז קספר ויינברגר מסר לבית המשפט תזכיר בו כתב כי פולארד גם גרם לנזק חמור ביותר לביטחון הלאומי של ארצות הברית והעריך אותו כמיליארד דולר. ובשיחה פרטית הוא אמר שהיה צריך אפילו לתלות את המרגל הישראלי. תזכירו של ויינברגר והוסיף לעונש המאסר הכבד שהושתת על פולארד לחמש שנות המאסר שנגזרו על רעייתו. דרך אגב, אן פולארד השתחררה לאחר שלוש שנים, עלתה לישראל והתגרשה. ג'ונתן פולארד ניסה בשנית לאסתר, ניהל איתה מאבק במשך שנמשך עשרות שנים לשחרורו. כל הפניות של ראשי ממשל בישראל, שרים, חברי כנסת, אישים יהודים בעולם ולממשל נתקלו בסירוב מוחלט של קהילת המודיעין האמריקאי. היא התקשתה ולסלוח ולמחול לפולארד. יוסי מלמן מסכם ואומר שפולארד בגד במולדתו, אך הוא שילם מחיר כבד על אהבתו לישראל, על יצר הרפתקנות שלו, על נכונותו לקבל כסף עבור כך, וגם שילם מחיר כבד בשל בגידותיה של ישראל בו. ושחרורו לחופשי כעת הוא הזדמנות לישראל להחזיר טובה לג'ונתן פולארד.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להזין לפודקאסטים.